שלום, אנחנו בתוכניתנו צעדים ראשונים בקבלה. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
הרב לייטמן, אנחנו כבר לא בצעדים כל כך ראשונים, כי כבר עברנו כ10 שיעורים, ולמדנו בהם על כל מה שאדם צריך כדי להקיף את עצמו בסביבה הרוחנית, מהם עקרונות השיטה. ובשיעור האחרון אפילו דיברנו על אין עוד מלבדו. וניסינו להבין עד כמה אין עוד מלבדו של המקובלים, הוא שונה לחלוטין מאין עוד מלבדו המקובל. זה לא משהו כזה של דומם, רגוע, שמשקיט אותך, אלא להפך. אין עוד מלבדו מאוד סוער וחי ובועט, וכל הזמן צריך לחדש אותו מרגע לרגע. והיום אני רוצה שנדבר על הפרקטיקה, ונלמד מה זאת הסירייה, ומה זה אומר אין עוד מלבדו בתוך הסירייה. ונתחיל קודם כל עם המושג הזה, מה זה הסירייה?
אנחנו רואים את המושג הזה שהוא מופיע מיד ביציאה מהמצרים. זאת אומרת, כשאנחנו מסוגלים להתעלות למעלה מהאגו שלנו, מיד יש לנו תנאי שאם אנחנו רוצים להתקרב לרוחניות, לגילוי הבורא, אנחנו חייבים לרכוש תכונת הערבות. ערבות, זאת אומרת, להיות 10 כאחד. אנחנו, מאיפה אנחנו רואים 10? אחר כך שמשה חילק את העם ישראל לעשיריות, מאות אלפים. ולכן, מושג הערבות זה נקרא שכל אחד ערב לשני, כי יש אחד בלב אחד, כמו שכתבו בתורה ממש, בתורה עצמה, וגם כן ביתר מקומות ובמקורות של המקובלים, שמושג הערבות הוא מושג הכי חשוב, כי בזה אנחנו מצרפים רצונות שלנו דווקא כשהם מנותקים זה מזה, שבורים, אנחנו משתדלים לחבר אותם לאחד, והחיבור הזה הוא נותן לנו תכונה חדשה, שאם 10 אנשים מאוד מנוגדים, רחוקים, אפילו עוינים לזה לזה, כי כולם אגואיסטים, הם משתדלים להתעלות מעל הכוחות שמפרידים ביניהם, בכוח רוצים להיות יחד ודורשים מהבורא שיחבר אותם, אז הם בזה בונים מקום חדש שבתוכו כולו האגואיסטי, ומעל זה, כמו שכתוב על כל פשעים תכסה אהבה, הם בונים איכות, חיבור, ופער בין כוחות הפרודה, מה שיש ביניהם, וכוחות האיכות שהם בונים בכוחות עצמם, בתפילה, במאמצים. אז פער הזה בין זה לזה, בין שחור ללבן, בוא נגיד, זה מקנה להם יכולת, רגישות מיוחדת, לגלות את הבורא בתוך הסירייה. וכך הם בונים את עצמם, כל פעם בתנאים יותר יותר מתקדמים. היינו שכל פעם הרצונות שלהם האגואיסטים הם נעשים יותר ויותר נוקשים, קשים, ומעל זה הרצונות שהם בונים אותם בקשר זה עם זה, מעל זה, כן? הם נעשים יותר ויותר מודקים. ולפי העוצמה ופער בין הרצונות שמפרידים לרצונות שמחברים, בין זה לזה מתגלה יכולת לגלות את הבורא, תכונת ההשפעה, על פני תכונת הפירוט, תכונת האיכות. וכך אנחנו רואים שכל התורה היא בנויה על זה.
כן, אפשר להבין למה דווקא 10, גם, הרי אנחנו יודעים שגם שני בני אדם יכולים לגמרי לריב, לא להסתדר ביניהם, החל מקין והבל, ועד תראה זוגות שמתחתנים מאהבה ומתגרשים, לא מאהבה בדיוק. למה המספר הזה 10? או שאולי זה רק מספר שמסמל משהו?
כן, זה מספר שמסמל את המבנה השלם, שהעשייה כשהיא מתחברת, יש שם דימוי למבנה שלם של הרצון לקבל שהבורא ברא. ולכן כך זה מקובל גם כן בחוכמת הקבלה, וכך מקובלים ממליצים לנו לעשות, שאנחנו נחבר דווקא עשרה יחד, ונשתדל לבנות בינינו קשר שהוא יהיה קשר הדוק, חזק, מאוד מיוחד, וכך שזה יקרה.
אם אנחנו למשל קבוצת תלמידים שהתחלנו ללמוד, ואנחנו שישה, או חמישה, או 14 תלמידים.
אני ראיתי מזמני הרבש, שזה לא קריטי. בעצמי הייתי בקבוצה שהיו שם רק שישה אנשים, ולידינו הייתה קבוצה שהיו 14 או 16. ושאלתי רבש בקשר לזה, והוא אמר, לא חשוב כל כך. זאת אומרת, יכול להיות שזה חשוב, אבל לא לעת עתה, למתחילים, או שזה בכלל לא חשוב. אלה העשרה הזה, העשירייה הזה, בעצם זה מושג, שאם אנחנו מעל האגו שלנו משתדלים להתחבר, אז אנחנו בעצם מרגישים כוחות שהם נקראים עשרה.
זאת אומרת, אם העשרה זה מושג, אם כך, מה, יש איזה מינימום, שניים יכולים להגיד אנחנו עשירים?
כן, שניים זה כבר, שניים בסדר, כבר בסדר, כן. זה בכל מקום, זה כבר מיעוט הרבים שניים.
ו-20, 30 גם יכולים להגיד אנחנו עשירייה?
מאוד קשה, אבל אפשר.
למה קשה? מה, אני צריך באמת להכיר את האחרים? אני צריך להבין אותם? מה יש בין אנשים בעשירייה שאין בין אנשים בכל חברה אחרת? בקבוצת טיולים או בלוחמים בחיל הים או בסיירת? למה דווקא פה מתעקשים על איזה קשר מיוחד כזה שנקרא עשירייה?
כנגד 10 ספירות, כנגד 10 חלקים, אצבעות, לא חשוב איך לספור. 10 זה מצב שלם, זה מקום שלם. זה מינימום של המספר הגדול. כך אנחנו בנויים, כך הטבע בנוי, ומאיפה זה משתלשל? זה משתלשל מ-10 הספירות. שאם אנחנו בודקים הפער, הקשר בין הבורא ונברא, אז הפער ביניהם הוא צריך להיות דרך שזה הבורא, זה הנקודה העליונה, הנברא נקודה התחתונה, וביניהם יהיו 8 תכונות של היחס הבורא לנברא ונברא לבורא. ולכן זה סך כל 10.
זה הבנו, זה מושג שמשמעותו היא רוחנית לחלוטין.
כן.
אבל מה קורה בקבוצה הזאת שנקראת 10? יושבים 10 אנשים שאומרים, אנחנו רוצים ללמוד קבלה, ואנחנו קוראים לעצמנו 10. והבנו כבר שזה לא משנה אם יהיו 8 או 14 או 6. אבל מה יש ביניהם שנוצר שאפשר להגיד, הנה יש עשירייה, או אין עשירייה?
זה בתנאי שהם משתוקקים לאיחוד ביניהם. חיבור ביניהם. זה העיקר. שאם משתוקקים לאיחוד, אז לפי העוצמת האיחוד שהם משיגים, שם הם מגלים את הבורא.
כן, ואם אנחנו, להבדיל אלפי הבדלות, אנחנו החלטנו לפרוץ איזה כספת, ואנחנו לוקחים 10 בני אדם, ויש לנו מטרה לפרוץ את הכספת, ואנחנו מאוד מאוד מאוחדים, כל אחד יודע את תפקידו, ותלויים אחד בשני, זה עשירייה או לא עשירייה?
תראה, זה לא עשירייה רוחנית ודאי, ואין להם כוחות רוחניים, אבל יש להם בהחלט כוחות הגשמיים יותר מיוחדים. אתה איש צבא, אתה יודע מה זה נקרא שיהיו כולם מלוכנים יחד, מחוברים יחד.
לכן אני שואל, מה עושה את העשירייה לעשירייה רוחנית באמת, ולא עשירייה גשמית?
שהם מוכנים לוותר כל אחד על הרצון לקבל האישי שלו, רק למען העשירייה. זאת אומרת, אצלם אין אחד, אין אני שנמצא בעשירייה, אלא רק עשירייה. עד כדי כך שכל אחד מבטל את עצמו, וכל הזמן דואג שאני לא יהיה קיים, ויהיה קיים אנחנו.
כן, אבל האני הזה, כבר דיברנו על כך שהוא מאוד אגואיסטי, והוא רוצה להרוויח משהו.
יפה.
בוא תסביר לאיזה אגואיסט. לא, אם זה לפרוץ כספת או לשרוד בספינה, ברור. אני רוצה לשרוד או אני רוצה להיות עשיר. פה, מה אני רוצה? למה שאני ואתה ועוד אחד ועוד שמונה ירצו לוותר על האני ולהיות בתוך משהו כזה שהוא... מה זה?
כדי להשיג את הכוח עליון. אנחנו בקשר בינינו, אם זה קשר הדדי, שכולנו משתדלים להשפיע זה לזה, אנחנו על ידי הקשר הזה משיגים את התכונה הזאת שנקראת השפעה. ולפי השתוות הצורה בין תכונת ההשפעה שאנחנו מייצרים ובין תכונת ההשפעה הכללית שהיא ממלאה את הכל המציאות שנקראת בורא, כוח עליון, אנחנו מגלים אותו והוא מתגלה בתוכנו.
אז זאת בעצם הנקודה שאיתה אנחנו, אליה הגענו בשיעורים הקודמים, כן. ומפה אני רוצה להתעמק. כי דיברנו על אין עוד מלבדו, אז אמרנו שהאדם מגלה בתוכו כל מיני פערים והבדלים בין האגו שלו לבין אותה תכונה שנמצאת מעליו וכן הלאה. יופי, אז אני עושה את זה בתוכי, למה אני צריך עוד עשרה שיבלבלו לי את המוח, סליחה, ויפריעו לי לעשות את העבודה הזאת. תן לי לעשות את העבודה, אני יודע מה מערכת היחסים שלי עם אחרים, בכל מקום אני מזהה כמה אני אגואיסט, בכל מקום אני יכול להתפלל, אני יכול, למדנו על מאור מהספרים, אני יכול לקרוא בספר, למה כל העשרה האלה שיבלבלו אותי? אני צריך גם את הבעיות שלהם?
אתה לא יכול לבנות תכונת ההשפעה, אם אתה לא מתקשר לעוד תשעה כמוך.
למה?
כי איך אתה תוציא אותם, תכונות האלה. איך אתה חייב שיהיו כוחות האגואיסטים שרויים ביניכם, וכל מיני בעיות, וכל מיני חיכוכים, ואז על פני זה אתם מגיעים למצב של על כל פשעים תכסה אהבה. לא, אי אפשר שיהיה אור ללא חושך, זה חייב להיות... אנחנו נבראים, קיימים לא בתכונה אחת, אלא בשני תכונות מנוגדות. כן? פלוס ומינוס, חושך אור. ולכן אנחנו צריכים קבוצה שכל החברים שלה הם נמצאים בניגוד, בניתוק אפילו ביניהם, וכל מיני מצבים שמתעוררים ביניהם לא כל כך יפים ונקיים. ושהם מבינים שזה בא מהבורא, ולא תלוי בהם, כמו שבורא אומר, גבראתי יצר הרע, ואז הם משתדלים להקים מעל הכל הניתוקים ורחוקים מהם, הם משתדלים להרכיב כוחות ההשפעה, כוחות החיבור, הדדיות.
אז אני אשאל אותך שאלה שכמעט כל מתחיל שואל בתחילת דרכו. הבנתי את כל העקרונות, יופי. אני אעשה את זה במקום העבודה שלי, או עם המשפחה שלי. אז נכון שהבוס בא לעבודה בשביל להרוויח כסף, וגם חבר שלי לעבודה, ולאשתי יש את האינטרסים ולילדים, אבל אני, אדם שלומד קבלה, אני אבוא כדי ליישם את העקרונות האלה, ומבחינתי הם יהיו העשירייה שלי. למה אני צריך שאנחנו כולנו מחליטים שאנחנו עשירייה ומתחייבים לזה? אני מספיק חזק, בטוח, אני לומד כל היום לומד מכם, אני אסתדר עם הכוחות שלי ומערכות יחסים שונות.
אתה לבד לא יכול לעשות כאן כלום. אתה צריך קודם כל לעבוד איתם יחד. אתם צריכים כולם לרכוש את השיטה. אתם צריכים לעבוד זה עם זה בצורה כזאת שאתם מבינים מה שאתם עושים, בצורה הדדית, שבינינו שורה תכונת שנאה, תחייה, רצון לקבל, אגואיסטי, ואנחנו מעל זה, בהסכמה ובתמיכה הדדית, בונים מעל זה רשת קשר בינינו. ממש על כל פשעים תכסה אהבה. זה לא יכול להיות בעבודה, וזה לא יכול להיות במשפחה. זה יכול להיות רק עם החברים שלי, שאיתם אני לומד את השיטה, ומממש בקשר בינינו.
אז פה, זה ממש משהו חדש. כי עד היום הבנתי אני צריך לשנות את היחס שלי למציאות. וזה תלוי לגמרי בי, ואני כן. אפילו מקיף את עצמי בסביבה כזאת שעוזרת לי בזה.
כן.
אבל מה זה המילה הזאת, הדדיות? למה זה קשור להדדיות? אם אתה עכשיו רוכש כלפיי יחס של הסירייה, מה זה משנה מה היחס שלי אליך באמת?
לא, אנחנו צריכים להיות קשורים יחד עד כדי כך, כי יש אחד בלב אחד. אנחנו צריכים להגיע למצב שאין הבדל בין אני ואתה. אנחנו צריכים להגיע למצב שהיחס לכל אחד ואחד הוא יהיה כזה, לפחות בעשירייה, שאני לא מרגיש זה אתה ואני או כל אחד מהחברים. ואז אפשר להגיד שהגעתי לתכונת ההשפעה, ומזה מתקדמים הלאה.
ואם זה לא הדדי, זה לא יצליח?
לא.
למה?
לא, זה חייב להיות.
איפה המוקש שמפריע לזה?
המוקש שאני כנראה לא מספיק משתדל לראות דוגמה ולמשוך ולקריף את עצמי, כדי שכל העשירייה היא תהיה כאיש אחד בלב אחד. זה תלוי בי.
זאת אומרת, כל אחד בעשירייה צריך להרגיש שזה תלוי 100% בו.
כן.
אבל בפועל זה לא תלוי ב-100% בו. כי אם זה כן. לא יהיה הדדי, אז זה לא יצליח.
אם זה עשירייה וישנה הסכמה מלכת חילה, כל היתר תלוי בכל אחד. ובעצם זאת אומרת שתלוי בי.
ואם אתה נותן את ה-100% שלך, ואני נותן 50%, והוא נותן 70%, והוא נותן 30%, אתה תצליח? אתה נותן 100%.
אז אני מצליח.
והיתר לא.
במידה שמשקיעים. אבל זה לא חשוב לי במה שהם משקיעים בצורה ייחודית שלהם, אלא חשוב עד כמה שאני משקיע לידם.
מה זה אומר?
זאת אומרת שאני תלוי בהם רק בצורה יחסית, שאנחנו בסך הכל מקיימים חוקי הסירייה.
זאת אומרת, אנחנו מחליטים, נעשה זה סדר קטן. קודם כל, הסירייה זה רק בקרב אנשים שמחליטים שהם רוצים להיות הסירייה.
כן.
זה לא יכול להיות שם אפילו אחד שהוא אומר, אני פה רק בשביל מטרה אחרת.
כן.
וכאן כל אחד עושה את המאמצים שלו. אתה לא יודע באמת מה עושים החברים.
אתה לא יכול למדוד את המאמצים שלהם.
אבל אתה מבחינתך אחראי לתת את 100%.
כן.
ואז אתה מצליח.
ואז אני מצליח.
אבל חשוב לי שהם יצליחו.
אז תלוי מה זה נקרא שאתה מצליח.
מה זה נקרא שאתה מצליח?
אתה מצליח מתי שאתה מרגיש שהם נמצאים כולם עומדים בלבך, וגם הם יחד איתך כולם מייבים את החברה הקשורה, העייפה, שהיא 10 ספירות שלמות ומתגלה שם הבורא. אבל בכל זאת, יש כאן השגחה וגילוי הכללי, ויש גילוי הפרטי לכל אחד ואחד. כי כל אחד נשאר ברצון שלו, האישי, עם הרשימות שלו אישיים, משבירת הנשמה האדם הראשון, ולכן יש כאן עוד כמה אופנים בגילוי. אבל בכל זאת, ברור שזה הם חייבים להיות אנשים שלומדים חומת הקבלה, נמצאים יחד בקבוצה, משתדלים להתקשר יחד. הדוגמה שלנו זה קבוצה של רבי שמעון, שכתבה yeah. ספר הזוהר. ואז אנחנו צריכים להידמות להם.
במה הם מהווים דוגמה?
בחיבור ביניהם, שחיבור היה עד כדי כך מוצלח, שהם הגיעו לגמר התיקון שלהם. שכולם השתדרו כ10 ספירות שלמות מקוריות, והשיגו הדרגה הכי גבוהה הרוחנית, שמסוגלת להשיג חבורה.
אבל זה לא קשור לעצם מיותו של רבי שמעון, כנראה בעל איזה כוחות מיוחדים?
לא, זה ודאי שגם כן בכוחות שלו, אבל גם כן במעמד שלהם. הוא לא יכול לחסות אותם במעמד שלו. לא, הוא רק מלמד אותם, אבל הם בהגיעה אישית כל אחד ואחד, השתדל להיות מאוד 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 שייך, וכל הזמן נמצא ב... בזה שממש במאמץ, בדרישה, בריצה, אחרי החיבור.
מה זה נקרא השגה משותפת שלהם? כי הרי אמרנו שזה הכל בתפיסתו של אותו אחד שנמצא שם בפנים.
כן ולא. כאן זה קשה מאוד להסביר, כי יש כאן ודאי ש... מצד אחד יש כאן השגה פרטית, ומצד שני יש כאן גם כן השגה משותפת, כללית, כעשירייה אחת. אז, אבל כל אחד בהשגה הפרטית שלו, הוא מסיק את העשירייה מצדו, כי הוא כמלכות והיתר זה כמותת ראשונות.
כן.
וכך כל אחד ואחד.
תת ראשונות זאת אומרת תכונת הבורא, הוא מייחס להם את תכונות הבורא.
כן, ודאי. איך עוד הוא יכול לגלות את הבורא, אם לא בזה שמייחס לכל אחד מהם תכונות האלו. והוא סך הכל מקבל מהם. אז כל אחד כך מכולם, ואז כשהם מתחברים אחר כך מהתרשמויות ההדדיות שיש ביניהם, אז הם משיגים את הבורא במלואו שנקרא גמר התיקון.
זאת אומרת, הם משיגים. אבל עדיין כל אחד רואה את זה מהזווית שלו.
כן, אבל מצד השני גם כן הם מחוברים ביניהם. אז מתוך זה שיש בכל אחד השגה הפרטית, הם גם כן מחוברים יחד להשגה המשותפת, שזה כבר כלי אחד.
זאת אומרת, בעל השגה יודע שגם מישהו אחר נמצא בהשגה, ומה הם מרוויחים, או מה הם מצליחים להשיג ביחד?
כנראה, אני לא יכול להגיד, אבל כנראה שזה משהו ש... ממש לגמרי נעלם העניין שאנחנו סכום של העשרה, אלא שאנחנו אחד ממש. אני לא יכול להגיד על זה, כי זה עניין של גמר תיקון. זה הסירייה שהגיעה לזה, היא האחד בהיסטוריה. אבל כולם צריכים להגיע לזה.
יפה. אז עכשיו נוסיף עוד משהו, כנראה שכבר אמרת, אבל אני רוצה שנשים עליו את הפוקוס. דיברנו שיעור שלם במפגש הקודם על אין עוד מלבדו.
כן.
ועכשיו אני רוצה לצרף בין המושג עשירייה לאין עוד מלבדו. למה אחד תלוי בשני, או במה אחד תלוי בשני?
אי אפשר להשיג אין עוד מלבדו בצורה השלמה, אלא אם כן בעשירייה שהיא הופכת להיות לאחד. כי המושג אחד, אין עוד מלבדו, זאת אומרת יש רק אחד הקיים. אנחנו יכולים להשיג רק בתנאי ש... כל ההתרשמויות שלנו שונות של העשרה מחוברים כיחד, הם מייצבים את המושג עשרה כאחד, ובזה משיגים אין עוד מלבדו שרק אחד הוא נמצא במציאות.
אבל שוב, יש פה עניין של השגה פרטית, נכון? והשגה כללית?
זה כבר, לא זה כבר כל ההשגות הפרטיות, הן מתחברות להשגה משותפת אחת.
אני רוצה רגע לחזור שני אחור. אתה נמצא בעשירייה עם עוד 9 אנשים. אתה השגת, אין עוד מלבדו. מהשגת,
זה נקרא השגה...
והם עוד לא, הם בדרך. הם, כן. הם רוצים, אבל עוד לא.
כן, זה השגה הפרטית שלי, בנשמה הפרטית שלי.
כן, הם רוצים, אבל הם עדיין לא. הם עדיין קצת מבולבלים מכל מיני כוחות שמבלבלים אותם, ולא מצליחים, וכמעט אולי, וחלק יותר מתחילים, כן. וחלק יותר מתקדמים. אז למה אנחנו אומרים שאין עוד מלבדו בעשירייה?
כי בסופו של דבר...
עבורך הם הוא בעשירייה, עבור מישהו אחר לא, עבורי לא נאמר.
אז הוא לא מסיק. אין עוד מלבדו, מסיקים רק בתנאי שאנחנו עושים... עשרה כוחות שלנו אגואיסטים שאנחנו מתעלים מעליהם ומשיגים חיבור מעל עשרה כוחות הנפרדים, וזה ב-125 מדרגות. זאת אומרת, מושג אין עוד מלבדו הוא כל פעם מתגלה בצורתו יותר ויותר גבוה.
זאת אומרת, כל פעם שהאגו גדל, יחד איתו גם האיכות של האין עוד מלבדו משנה?
כן, ודאי.
אפשר להסביר את זה, או שזה לא ניתן להסברה?
כי זה הכל תלוי בעומק הרצונות שלנו, האגואיסטים, של שם זה נשברו. ואנחנו, לפי זה, יכולים לחבר אותם ולהתעלות מעל הפירוט שביניהם. אז לכן התחייה זה מזה יצרה שלכל אחד, זה עוזר לנו דווקא להתעלות.
ומה ההבדל בין, נאמר, מקובל שחושב ורוצה ומתאמץ להשיג אין עוד מלבדו, לבין מקובל שעושה את זה יחד בעשירייה?
אי אפשר להשיג אין עוד מלבדו אם האדם לא מתאמץ בעשירייה. כי רק בקשר בין האגואיסטים, שאנחנו בונים קשרים למעלה מהאגואים שלנו, אנחנו יכולים לבנות רשת קשר שבו מתגלה אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו זה מושג שהוא כולל 10 כוחות נפרדים מנוגדים.
נאמר רבי יוסי בן קיסמה, שלמדנו עליו, בסירייה שלו, של חבר'ה שהם לגמרי מתחילים.
נו, לא לגמרי, נגיד, זה בכל זאת, תלמידים שלו, כן?
אנשים שיש להם נטייה לרוחניות, לא יודע איפה הם נמצאים. אז הוא יכול להיות באין עוד מלבדו, אולי אפילו בגמר תיקון, והם ממש רק מתחילים, אבל הוא חייב אותם.
הוא חייב אותם, ובלי זה הוא לא מסוגל. בלי זה, איך הוא השיג משהו ברוחניות חדש, יותר גבוה ממה שהיה לו, אם לא יהיו לו כוחות של פירוט, שעל פניהם הוא יכול לעלות ולבנות חיבור.
עכשיו, באותה הסירייה של רבי יוסי בן קיסמה, הוא כל הסירייה אחרת, מה אפשר לראות ממערכת היחסים החיצונית על האנשים האלה? האם אפשר להסתכל על התנהגות ולהגיד, איזה יופי, אלה אנשים שברוחניות?
לא, אני חושב שלפעמים זה ההפך. שיש ביניהם מריבות, או לא כל כך יכולים לדבר זה עם זה, או איכשהו מתרחקים זה מזה, ואולי הם עושים את זה מתוך זה שבאמת פתאום האגו שולט עליהם, כי יש עליות וירידות כל הזמן. ויכול להיות שהם עושים את זה בכוונה, ובכוונה עושים לעצמם או לאחרים, לתת הזדמנות לאחר להתגבר. זאת אומרת, יש כאן הרבה כאלה גיחות שאנחנו לא כל כך יכולים מבחוץ לזהות מה קורה.
יכול להיות שהם אפילו יעשו את זה בגלל שמישהו מסתכל עליהם עכשיו בשבילו, כמו התלמידים מקוצק?
יכול, זה בדיוק, הדוגמה מקוצק, כשהם עשו בחיצוניות כל מיני דברים כאלה, שזה לא מקובל לגמרי על החברת מקובלים. מפני שהם רצו בזה לתת הזדמנות לחברים שלהם להתגבר ולחשוב נכון.
זאת אומרת, אם נסכם את זה, העבודה בעשירייה היא מאוד מאוד פנימית, היא כן. בהשגה פנימית של כל אחד, שממש מרגיש את האחרים כאחד, ואת הבורא או תכונת ההשפעה ביניהם, וכלפי חוץ, אף זר לא יבין זאת.
לא. לא יכול לקבוע מה קורה כאן.
אז איך אפשר ללמד את זה?
את זה דווקא ללמד, שאנחנו לא יכולים להיכנס לפנימיות של אף אחד, אלא כמה שאנחנו מלמדים, אז ממעשה חיכרנו לאט, 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 אנחנו נוכל להבין מה קורה עם האדם, ובכל זאת גם כן חנך נער על פי דרכו. בסבלנות.
כן, אבל אתה יודע שאנשים רגילים להסתכל על אנשים אחרים, אומרים, או, זה בן אדם נחמד, זה בן אדם יפה, זה עצבני, ההוא...
על זה כתוב הרבה.
ההוא נקמני, עזוב, אני מדבר על אנשים יפים, רוחניים.
עד לא, דווקא מלוכלכים וגשים. כך כתוב.
כך כתוב, אבל שאני בא לכזה אני רוצה להיות.
אז לעין זרה, לעין זרה, הם נראים אנשים שאין בהם שום דבר מיוחד. עצלנים, מזלזלים, מדברים לא יפה יכול להיות, בכלל, ממש לגמרי פשוטים וריקניים. וזה חיצוניות שכך הם משתדלים להחזיק אותה, לעומת הפנימיות שלהם, ששם הלב בוער, והבורא נמצא ממש בפסגת ההשתוקקות שלהם.
ואז הם משיגים ממש את אותו אין עוד מלבדו ביניהם.
כן.
רב לייטמן, חידשנו פה הרבה דברים, בטוח לתלמיד המתחיל. אני רוצה להודות לך, ובשיעור הבא אני חושב שנדבר כבר על תפקידו של עם ישראל בתוך המהלך הזה.
כל טוב.
תודה רבה.